כותב מאורן בתורה סמכ"ו, רבי נחמן אומר שבכל דבר צריך שיהיה חשק, חושק ונחשק. והנקודה היא שבשביל שיהיה חשק, זה רב משמעות, אני קורא את זה מתוך הכתוב. ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. את בן אדם רוצה קצת משהו, ואז הדבר לא מתאפשר, ובעקבות זה הוא רוצה יותר. כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, אתה בטח כבר מסוכן מה הדוגמה שהוא ייתן למה זה כל יהדותו תלוי בזה, כגון ננסה לצדיק אמיתי, אזי מזמינים לו מניעה. וזאת המניעה היא בשביל החשק. כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. כי על ידי המניעה שמונעים את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאוד. כמו למשל, כשמרין לקטן דבר נחמד לו, ותקף ומיד חוטפים ממנו, מחביאים ממנו, אזי הוא רודף מאוד אחר האדם, ומבקש וחושק מאוד לאותו הדבר. נמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו ויחביאו את הדבר. כמו כן מונעים את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר. מבחינת ולחם סתרים יונעם, שכל מה שהדבר נמנע ונסתר מן האדם ביותר, הוא חושק אליו ונעים לו ביותר. אחרי זה אומר שמזה גם בא חשק לעבירות וגם לדברים שבקדושה. כל מה שהדבר נחשק גדול ביותר, המניעה היא יותר גדולה. אני כבר אומר לך שזה לא מופיע בטקסט הזה, הוא אומר שעיקר המניעה זה מניעות המוח. זאת אומרת שאנחנו לא כך רוצים. כי יש חשק וחושק ונחשק. אז מי אנחנו מתוך שלושת המילים הללו? חושק. דהיינו, האדם החושק והדבר הנחשק והחשק שחושקים לדבר הנחשק. וכפים מעלת הנחשק, כן צריך להיות גודל החשק. ועל כן, כשהנחשק גדול מאוד, נמצא שצריך שיהיה לו חשק גדול מאוד. זה יש לו מניעה גדולה ביותר. שעל ידי זה החשק גדול ביותר. כי כל מה שהמניעה יותר גדול, החשק מתגבר ביותר כנל. מעניין שרבי נחן, למרות שהנושא הזה מובן, הוא מאיר את זה מאוד מכמה זוויות. ובעיקר מה שהוא רוצה להגיד, שעל ידי החשק אנחנו מכינים כלי והדבר מתחיל להתאבות בעולם. אז לכן זה גם היכולת הזו לרצות משהו לאורך זמן. יש לרצות את זה ולא באובססיה, אלא לרצות את זה במובן שאנחנו בונים כלי. אנחנו מבקשים על זה, מתפללים על זה, חושקים בזה. כפי שאני מפרש לעצמי את הביטוי חשק, זה לרצות עם רגש. זה לא רק לרצות, זה לרצות את זה עם רגש טוב, העניין. ואז הרצון הוא בעצם הופך להיות צינור שדרכו הדבר מתחיל להתממש בעולם. למעשה בעבדת בת המלך, כשהשני למלכות פוגש את בת המלך, הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? יכול לראות אם יש שם סיפורי מעשיות, אפשר? איך אני יכול להוציא אותך מכאן, אחרי שהוא זיהה את המקום שבו הוא נמצאת? זאת אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה שלמה, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. אז פה יש גם את המושג של געגוע. שם גם מופיע הביטוי הזה של אני יודע שוודאי שישנו בוודאי. לפני פסח, אולי זה היה בסמיכות ליום הולדת של רבי נחמן, אספנו את עשרת הסטיקרים הידועים והמפורסמים של רבי נחמן, כמו אין שום ייאוש בעולם כלל, תאמין שיכולים לתקן, כמובן צריך להתחיל, לדעת גם את ההתחלה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, כל העולם כולו גשר צר מאוד, וביותר משיעור אחד, אולי ביותר משני שיעורים, עשיתי ככה בהשתתפות הקהל רשימה של הסטיקרים המפורסמים, ובשתי המקומות הזכירו לי את המשפט מתוך אותו סיפור, אני יודע שישנו בוודאי. הקטע הזה בסיפור מופיע בהקשר שהשני למלכות מקבל מידע שבת המלך נמצאת בארץ של זהב, מבצר של מרגליות. הוא יוצא לחפש אותה, וכמה פעמים הוא פוגש בדרך אנשים גדולים שהם אומרים לו, היא לא נמצאת. זאת אומרת, אין לך סיכוי למצוא אותה. זאת אומרת, המקום הזה שאותו אתה מחפש לא קיים. והוא בוכה מאוד, הוא אומר, אני יודע שישנו בוודאי. זה מעניין שהמשפט הזה נוגע בתוכנו, כי החיפוש שלנו, אני יודע שישנו בוודאי, זאת אומרת, זה לא להתייאש מהדבר שאליו אנחנו מתגעגעים. אנחנו רואים שהרבה מורים גדולים מצאו דברים, אבל מה שהם מצאו זה לא מזין אותנו, זה לא ממלא אותנו. אפשר להגיד שגם רבי נחמן בעצמו הרגיש שתורת הבעל שם טוב לא ממלאת אותו. הוא הרגיש שהוא צריך להביא את החידוש שלו. אז כשבן אדם יוצא לחיפוש הרוחני, אז משפט המפתח זה לתת אמון שהדבר שאליו אנחנו מתגעגעים הוא נמצא. מה?
מה שאמרת עכשיו, יש לו עוד סיפור שהוא בכלל נגטיב על כל מה שאמרת, כאילו זה על החיות שהוא מחפש אותן, והוא כל הזמן רודף אחריהם, ועוד פעם יוצאים לו, ועוד פעם כאילו, אז הם חידלו אחרי המורה שלהם, כאילו זה בדיוק הפוך על מה שאתה, כאילו על הגעגוע, וככל ש...
על ההערה הזו מגיע לך שלוש נקודות. אינני יודע מי מכם הבין על מה הוא דיבר, אבל זה ממש נפלא. גם לך מגיע שלוש נקודות. זאת אומרת שמצד אחד, יש את הסיפור באבדת דת מלך, ששם הוא מחפש איזה דבר, ואנשים רמי מעלה אומרים לו, מה שאתה מחפש לא קיים. והוא, יש לו ודאות פנימית, אומר, אני יודע ודאי שישנו, הוא ישנו ודאי. ובאמת, הוא כל כך משוכנע בזה, הוא כל כך מאמין בזה, שבסוף הם נרתמים לסייע לו, הם נרתמים לזרום איתו, כשבהתחלה הם מחלישים אותו. כי צריך, או כדאי להיזכר, שיש דברים שאנחנו מתגעגעים אליהם, שזה באמת מידיעה פנימית שהדבר נמצא. אתם יודעים מה ההבדל בין אדם הראשון לחווה בסיפור עם הנחש? של אומה. אם מעיינים שם בפשט המקראות, מי ששומע את הדיבור מהקדוש ברוך הוא, לא לגעת, ולא לאכול, לא שלא לגעת, לא לאכול מעץ החיים זה אדם. זה בכלל עוד אפילו לפני בריאתה של האישה. טוב, זה גם אחד המקומות שבאמת רואים שגן עדן לא מתפקד אם אין שם את האישה, אז עדיין לא בעל תיקונו. אבל הוא מקבל את הציווי. וכשהאישה מופיעה בסיפור, אז כל מה שהיא יודעת על הציווי זה ממנו, זה לא חוויה אישית. וממילא אפשר לבלבל אותה, כמו שהנחש עושה. זאת אומרת, אני רוצה לומר שזה לגיטימי או נסבל שיצליחו לפתות אותה, כי המידע שהיא מקבלת היא מכלי שני, זה לא חוויה ישירה. והיא הולכת ומפתה את הדם. אז זה שהיא תהיה בבלבול, זה בתקן. אבל הוא יכולה גם לקבל את הפיתוי של הנחה, זה יכול מאוד לשכנע. אבל אדם, החוויה שלו, או הדיבור, או ההנחיה שהוא קיבל לא לאכול מעץ החיים, זו הייתה חוויה ישירה, זה היה מידע ישיר. אז הרבה פעמים קורה בחיים שלנו יש איזו ודאות מסוימת, שבאמת חווינו אותה, השגנו אותה בעצמנו, וכשאנחנו באים לשתף בזה מישהו אחר, המישהו אחר יכול לזלזל, המישהו אחר יכול ללעוג, המישהו אחר יכול להחליש אותנו. צריך לדעת שאם זה מידע ישיר, מה אנחנו רוצים ממנו? אם לי הייתה חוויה ישירה ולא לא הייתה, הוא עושה, הוא מתנהל, כמו שהוא אמור להתנהל. ללעוג, לא שזה מומלץ, אבל לפחות זה בסך האפשרויות, כשמישהו מגיב לאירוע רוחני נשגב שאחר חווה. הוא יכול להיות ספקן כלפי זה, הוא יכול להטיל סימני שאלה. ולזכור שזה באמת החוויה הישירה שלנו, אם זה החוויה הישירה שלנו, אם לא, אז לא. ולכן שם בסיפור, אתם יודעים מה, זה לא שם, זה כאן בסיפור. במעשה מעבדת דת מלך, כשאותם אנשים גדולים אומרים לו, תשמע, אנחנו מכירים את כל העולם. יש לנו את כל המידע שקיים ביקום. אין כזה מקום שנקרא אר של זהב ומצא של מרגליות. אז מבחינתם, זה באמת נכון. הם מעולם לא שמעו על זה. אבל הוא כן שמע על זה מהמקום הכי אמין. זה בת המלך כתבה בדמעות שלה, הדמעות זה כביכול בא לבטא המקום הכי כנה, הכי פנימי, המקום שהוא בו אין שם את החיצוניות, אין שם את הדתמית, אין שם את הפוזה. ולכן הוא אומר, אני יודע שישנו בוודאי, הוא לא מתפעל מהם, רק חבל לו שהם לא עוזרים לו. אבל הוודאות הזו היא אצלו לגמרי, הוא נאמן לה. ולכן כל אחד יכול לראות בחיים את העניינים שאיתם הוא מתמודד בסוג של בלבול או ספקות. איזה ספק זה? האם זה ספק של אדם או ספק של חווה? האם זה ספק של המשנה למלך או הספק של האנשים הגדולים שהוא פוגש במסע שלו? אם זה ספק של האנשים הגדולים או הספק של חווה, זה לגיטימי, כי זה לא חוויה ישירה. אם זה הספק שלו, זה אומר שלעולם הוא יוכלו, מישהו מבחוץ יוכל לבוא ולהטיל ספק במה שעבורו זה החוויה הישירה. בבקשה.
אתה מפריד את החטא של אדם
מהחטא
של חווה, מתי אומר שחווה הייתה בסדר בסך.
לא כל כך השתמשתי בביטוי בסדר, אני אומר אני רוצה לחדד את העניין. אני אומר, רציתי רק לעשות הבחנה, זה הביטוי הבחנה, זה לא לתת ציון, הבחנה בין שמצליחים להסיט אותך מדרכך משהו ששמעת מכלי שני, לבין משהו שבחוויה ישירה. אני אומר שמכלי שני זה יותר קל או יותר אפשרי לערער את הביטחון של מישהו מאשר במשהו שהוא חווה ישירות בעצמו. גם שם עובדה שהיא הצליחה לערער את האדם, אבל מבחינתה היא במצב מאוזן בין הנחש לבין אדם, שניהם כביכול מקור ראשון לחוויה. אני בסך הכל אומר לתת, לכבד את ההבנות שהשגנו מכלי ראשון, ולא להתאכזב מזה שהסביבה לא מעריכה את זה, או לא משתפת פעולה איתנו, או לא נענית לנו, כי אין לנו מה לצפות, הם לא חוו את מה שאני חוויתי. כן. בסדר, צריך להסתכל שם הסיפור, אבל בעיקר רציתי רק להביא לפה את הפרט הטכני שלא תמיד שמים לב אליו בקריאה של ספר בראשית. אני רק השנה בפרסום ראשון ראיתי את זה ככה בפשט המקראות, שאדם נברא, אדם נברא, מקבל את הציווי, הוא לבד בעולם, ואז נבראת חווה והוא מספר לה משהו תשובה, וזה לא חוויה ישירה שלה. זה משהו הבחנה ששמתי לב אליה בפרסום. זה מאוד יפה לקרוא לזה פרסום ראשון, הטקסט הזה קראנו אותו פעמים רבות, אבל כל פעם עוד משהו נפתח לנו, עוד משהו. ובאמת ראיתי בחיים שלי את ההבדל הזה, או את העניין הזה, שאנחנו משיגים איזה משהו, ואנחנו רוצים שהסביבה תסכים איתנו, ונורא מתאכזבים שהיא לא מסכימה ולא מעודדת אותנו. אבל יש פה הבנה, היא לא אמורה להסכים. הם לא עשו את העבודה שלנו, הם לא עשו את החיפוש שלנו, הם לא כאבו את הגעגוע, את ההשתוקקות, את הציפייה. רגע, אנחנו רק בהתחלה, לאט לאט. רגע, אתה בסדר גמור, הנקודות שלך הן... עכשיו זה בסיפור בעבודת דת מלך. תודה לך על הסבלנות. בסיפור, עכשיו מה קורה שם בסיפור עבודת מלך? כפי שאמרנו, הוא מקבל מידע שבת המלך אומרת לו, אני נמצאת באר של זהב ומצר של מרגליות, לשם לוקחים אותי. היא כתבה לו את זה בהדמעות שלה, פייצ'לה אומר. על המטפחת שלה. וכל האנשים הגדולים, רבי נחמן מתאר אותם כאנשים גדולים, שמניעים אותו ומנסים להחליש אותו, הם באמת, אין להם מושג. אפשר להגיד את זה, חשבתי על רבי נחמן, שאמרו לו, תפסיק עם החיפושים שלך, תתמגד בתורתו של סבא, של הבעל שם טוב, שהוא היה חידוש גדול. וזהו, שם יש את כל מה שאתה צריך. ונחמן, היה לו החיסרון שיש לנו, זה בעצם המעלה שלנו. ותדעו לכם, כל מי שלא מצא מילוי לחיסרון הרוחני שלו, שידע שהוא במועדון של המובחרים. אמנם ברוך השם אתם רואים שהביקוש מועט לסוג חיפוש כזה, כן? יש את מקומות פנויים, תראו את הרמות הכיסאות שפה. צד שני זה מעודד, זה אומר שרבים רבים מצאו את מה שהם זקוקים לו. רבי נחמן גם ידע להוקיר את החיפוש, להגיד עליו תודה. החיסרון זה הכלי, זה אותו מקום, זה בעצם... מה זה החיפוש הזה? זה גילוי של אור השם שאמור להתגלות באופן ייחודי רק דרכנו, רק דרך הסיפור המיוחד שלנו, הגעגוע המיוחד שלנו. עכשיו, במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שם זה סיפור על... נקרא לו גיבור סיפורנו, כי לא ניכנס פה לפרטים למי שעוד לא חז בהם. גיבור סיפורנו עבד אצל סוחר בהמות להוליך בהמות. והוא להוליך בהמות מהשוק הסיטונאי ליריד או משהו. ובדרך ברחו לו שתי בהמות והוא רודף אחריהן. והמרדף שם מאוד מעניין, הוא רודף, הוא כמעט משיג אותם, ושוב הם בורחות. ושוב הוא משיג אותם, ושוב הם בורחות. רבי נחן גם מתאר את זה ביד המן, בצורה כזו שהוא לא רודף אחריהם באופן חד פעמי. זאת אומרת, איך גורמים לבן אדם שימשיך לבזבז את זמנו ולרדוף אחר הבהמות? אם בבת אחת הם היו בורחות אל מעבר לאופק, הוא היה מתייאש ולא מבזבז את זמנו במרדף אחריהם. אבל מה הם עושות? הם נותנות לו תחושה שאוטוטו הוא משיג אותם. זאת אומרת, הם בורחות קצת, ואז הוא כבר רוצה לוותר, הם נעצרות לנוח, לאכול קצת עשב. אומר, איזה יופי, הם נעצרו. הוא מתחיל ללכת אליהם, והם לא זזות עד שהוא מגיע קרוב, או שתייד וגע בם. ברגע שהם כבר כמעט שם, שהוא כמעט שם, שוב הם בורחות. עד שמגיע הלילה. הוא עולה לישון על איזה עץ. ובבוקר, מי מחכה לו מתחת לעץ? הבהמה. שלפעמים אנחנו במרדף כזה בחיים. אנחנו רודפים. אחרי דבר שהוא בסך הכל נועד לחלות את זמננו. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים לתפוס אותו. ובאמת, כל המטרה של הדבר הזה, רבי נחמן קורא לזה סוג של עונש, עד כדי כך, שיום אחד הוא פוגש את איש היער, שזה מסמל את המורה הרוחני הגדול, אומר לו, חדל לך לרדוף אחר הבהמות. אומר לו, אין זה בהמות כי עם ההבנות שלך. אומר, אתה כבר קיבלת את העונש שלך. על כל הדברים הלא טובים שעשית בחייך. שם רבי נחמן מתאר עונש. אתם יודעים שהמושג עונש יכול להיות מאוד מגוון, מאוד מעניין. מה זה עונש? אז שם העונש מתואר כלרדוף אחר משהו באופן מתמשך, בלי להשיג אותו. אחד הדברים שאנחנו מפסידים במרדף המתמשך, אנחנו מפסידים את חוויית הנוכחות. כי באמת החיים זה רק מה שקורה עכשיו. ושלושת הדברים שלוקחים לנו את המפגש עם מה שקורה עכשיו, זה עצבות, דאגה ופחד. לא חשוב הסדר. ואז, זה שהוא רודף כל הזמן, מה הוא בעצם אומר? ברגע שאני אשיג את זה, אז העניינים יסתדרו. עכשיו, ברור שגם אם הוא יתפוס את הבהמות, אין לו מה לעשות איתם. כי הסוחר שנעלם כבר מזמן, ולעשות על האש לבן אדם בודד משני שברים זה קצת הרבה. למה אתה לא צוחק? זה נראה לך מנה סבירה. אז פה, המרדף הזה, אומר לו, חדל לך לרדוף אחר הבהמות, אין זה בהמות כי עם העוונות שלך. עכשיו, יש אנשים ששמעו את הסיפור הזה, יגידו סיפור יפה, אבל לא נוגע בהם. יש אנשים ששומעים את זה ומשתחררת הנחה עמוקה מליבם, הנחה ספונטנית, שבעצם פוגשים את המקום שבו הם היו במרדף ארוך. חסר תועלת ותוחלת, ובסיפור של אבדת של בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, לפחות שם זה התפתחות חיובית, שמגיע איש היער, ואומר לו, חדל לך לרדוף אחר הבהמות. כמה היינו שמחים לשמוע את הדיבור הזה. חדל לך לרדוף אחר הבהמות. יותר מזה, שם יש משפט שממש, כל פעם שאני קורא את זה, אני מתעורר ליבי בגעגוע, אומר, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. צריך פה איתי ואני עכשיו ינחה אותך אל מקומך הראוי. שלא תחשבו שהוא עושה לו, חוסך לו את העבודה האישית שלו, אבל הוא כבר מכוון אותו אל הדרך, מכוון אותו אל המקום הזה של שמשם הוא יוכל למצוא את דרכו. שהוא כבר יפסיק להתברבר בתוך עולם התוהו. אז זה פעם ראשונה שיש לי את הזכות באמת להביא את שני החלקים הללו זה מול זה. שבשניהם זה כביכול חיפוש אחרי משהו נעלם. במקום אחד העבודה שלנו זה התעקשות להגיד אני יודע שישנו בוודאי. נחמד, הקבוצה תמיכה עם ההנחות. אני גם שותף לזה. כל אחד בענייניו. צד אחד אני יודע שישנו בוודאי. זאת אומרת, זה לא להתפעל כביכול מהמציאות. שאומרת שזה לא קיים. ומצד שני, בסיפור של עבדת את מלך, שם אנחנו צריכים לשמוע את הקול הפנימי הזה, לזהות, שלגיד, חדל לך לרדוף אחר הבהמות. וזה קשור לזה שבן אדם יישב דעתו. יישוב דעת אצל רבי נחמן זה לקחת איזה נושא ולהתבונן בו לעומק, מעבר למסקנה הרגילה. זאת אומרת, נגיד, למה אני כל כך חודף אחרי הבהמות? כי אם אני לא אמצא אותם, הסוחר יקה אותי, כמו ששם הוא פוחד. ואז יש לו את השאלה, איפה נמצא הסוחר? באמת, גם אם הוא יחפש אותו, הוא לא ימצא אותו. מה אני אעשה עם הבהמות, אם אני אתפוס אותם? אני אוכל למכור אותם. ולשאול אותם, האם זה מה שחשוב לי עכשיו, למכור את הבהמות, להרוויח? מה חשוב לי עכשיו, החופש שלי, או למכור אותם? זה לא תשובות מוזמנות. יכול להיות שהוא יגיד, אני רוצה למכור את הבהמות להרוויח, להרוויח מעט. אבל לשאול את השאלה הנכונה, זה עצמו חלק מיישוב דעת. יש ספר שלם, ראיתי להיות אומן בלשאול שאלות, ספר שקשור באימון, ב-NLP. אני אומר, לדעת לשאול את השאלה המתאימה מול הדברים שמחלים לנו את הנוכחות הברוכה. בסדר, קיבל שימת לב מתאימה. זה גם ההבדל בין למצוא את בת המלך לבין לתפוס את הבהמות. על זה היכולת המופלאה, יש תפיסה שאומרת בליקוטי מוהר"ן שכל תורה זה יחידה בפני עצמה. ויש תפיסה שאומרת שכל ליקוטי מוהר"ן זה חיבור אחד ארוך, רציף. עליו שהוא באמת, הוא לא ספר רציף, הוא לא כמו ספר התניא שבנוי פרק אחרי פרק באופן מובנה. אבל זה תפיסה רוחנית שאומרת שאם תבחר להסתכל על זה, הספר הזה הוא יחידה אחת שלמה, שכל פרט מזין את הפרטים האחרים. אז אותו דבר, וזה חידוש עוד יותר מעניין, שכל הסיפורים מעשיות של רבי נחמן זה סיפור אחד. בסיפור אחד, יום אחד אנחנו מחפשים את בת המלך, הם מתמודדים עם אילו שאומרים שהיא לא קיימת, או שאין מקום כזה אר של זהב ממצא של מרגליות, ויום אחד אנחנו רודפים אחר הבהמות, ויום אחד אנחנו מסתבכים עם המחשבות של החכם, יום אחד אנחנו בתמימות של ובשלווה של הטעם. וזה חידוש מרענן. בדרך כלל, אני באופן אישי, כשאני לומד את פסוקי מורן, אני מתייחס לכל תורה כיחידה בפני עצמה, כי יש הרבה גילויים שאפשר לגלות מתוך הטקסט. מה הכוונה? אני אסביר למה רבי נחמן אמר, שלפחות אחד התלמידים אמר בשמו, שבמיוחד התורות הארוכות, זה כמו מערכת אקולוגית סגורה, מושלמת, שאם אתה לומד את זה בעומק, ואולי איזו שאלה, אז תחפש את התשובה בתוך הטקסט. אז אם אתה מצומצם לתוך אותה מערכת, אז זה יותר קל למצוא, אתה לא מתפזר על המון מקומות. וכשהולכים לפי השיטה הזאת, מתגלים דברים מאוד יפים. וזה בכלל תפיסה שאומרת, אפילו גם בתוך פרק תנ"ך, בתוך פרשת שבוע, בתוך הסוגיה הנדונה, תחפש מענה לשאלה שלך. אתה יכול למצוא מענה ממקומות רחוקים, אבל זה יותר מעניין שזה פה בעצמו. זה נקרא מיני ובי. יש ביטוי כזה בגמרא שאומר, מעץ היער עושים ידית לגרזן שחוטב את העץ, את עץ היער. וכביכול יש אתגר איך לחצוב, אז כביכול איך לחטוב את העץ, אז מהעץ בעצמו מתאפשר את החטיבה שלו. זה הביטוי מיני ובי. הביטוי השלם בארמית הוא תודה לכם על הסבלנות, אני מקווה שבסוף נמצא את זה. מיני ובי אבא לייזל בי נרגה. זאת אומרת, מיני ובי אבא זה כנראה היער, עושים ידית לגרזן. אבל עכשיו אפשר להבין את המושג הזה מיני ובי. מתוך הבעיה בעצמה, תמון הפתרון שלה. ולא מחוץ. זה המשפט הזה מיני ובי, זה כמו להגיד שוב אל האוצרות שלכם. זאת אומרת שהפתרון לבעיות ולחסרים איתם אנחנו מתמודדים נמצאים בתוך המערכת הקיימת של חיינו, הם לא אמורים לבוא מבחוץ. זאת אומרת, הם יכולים לבוא מבחוץ, אבל כל מענה חיצוני לחיסרון לא יהיה עמוק, משמעותי, רב ערך, כמו מיני ובי, ממנו בעצמו. בתוך הליקוטי מורן, הציטוט שממנו הזכרתי את זה, מיני ובי, על מה הוא אומר את זה? יש תורה בליקוטי מורן בחלק ב', תורה ד', שעוסקת בעניין של להפוך את האכזריות לרחמנות ואת הרוגז לרצון. והאכזריות לרחמנות, אומר רבי נחמן, שהכוונה היא המקומות שבהם אנחנו, נקרא לזה בשפה מודרנית ששמעתי אותם מקומות אחרים, עסוקים בריכוז העצמי. הוא אומר שאנחנו לא מרחמים, לרחם זה בעצם להעניק, שם הוא מדבר שלרחם זה בעצם לתת. אנחנו לא נותנים איפה שהיינו יכולים לתת. אומר, וכל אחד מאיתנו ללא יוצא מן הכלל הוא אכזרי, אומר רבי נחמן. מה הכוונה? אומר, לכל אחד מאיתנו יש נתינה טבעית. כל אחד, כל אחד זה מדרגה אחרת, ויש מקומות ששם בשבילו לתת זה מאוד קשה. לא משנה, גם לבן אדם הכי נדיב בעולם, אז יש את המקום שקל לו לתת, ויש את המקום שממנו זה כבר לא קל. אני אקרא לכם את זה מתוך הכתוב. אומר, כי מישהו רחמן בטבעו, ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. הכוונה היא זה לא עבודה פנימית. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. איזה?
הילדים שלהם, כל האחרת זה לא רק הילדים שלהם. עורב, במיוחד.
עורב זה הפוך, הוא אכזרי על הילדיו. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם.
אבל בכל זאת אם הילד חי, זה מה שהוא נותן.
בכל מקרה, אבל זה הדוגמה של עורב בדיוק פה היא הפוכה בטקסט. כל החיות חוץ מעורב. אני שאלתי על השאלה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. רק עיקר, אז אומר, חיות זה בא לבטא לבעל חי אין לו בחירה, הוא לא עושה עבודה, הוא לא משבר את טבעו. אומר רבי נחמן, מי שיש לו נתינה טבעית, בלי עמל מיוחד, אומר, אני לא רוצה לזלזל, אבל שתדע, זה כמו חיה שנותנת. רק עיקר העבודה, לשבר האכזריות, להופכו לרחמנות, זאת אומרת, במקום שבו זה לא נוח, את זה להפוך לרחמנות. הוא אומר גם, כל מי שהוא נדבן, וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה הזאת, שכוונה היא, צריכים לשבר האכזריות שלהם. גם נדיבי, כל אחד מאיתנו נדיב לב ביחסיות. יש את המקומות ששם הוא צריך לפרוץ את זה. עוד יבוא יום ונעמיק בתורה הזו, כי היא מאוד מעניינת. אני למדתי כלל, מתי התורות בליקוטי מאורן הפכות למעניינות? כשקוראים אותם כמו כל דבר. נכון, אז שם אני, לפחות בשבוע, שבועיים האחרונים, שם אני מסתכל, בליקוטי מאורן, חלק בתורה ד', אז שם הוא, זה טקסט ארוך שנוגע בכמה עניינים משמעותיים, אבל בעיקר הוא מדבר על להפוך את האכזריות לרחמנות, ואת הרוגז לרצון. קודם כל הוא אומר, הוא בעצם רומז לנו, שבן אדם, והם גם, בעצם כל הרביעייה הזו מזינה אחד את השני, הוא אומר שבן אדם שהוא לא פורץ דרך בלהפוך את האכזריות לרחמנות, יש לו גם הרבה רוגז, הרבה תסכול. כביכול הוא לא מתפתח באמת. ואז הוא לא פוגש את הרצון שלו, רצון במובן של הרצון הגבוה שמוביל אותנו אל המחוזות החדשים של החיים שלנו, של התפתחות. יש חסימה, הכל תקוע. הוא אומר, כשיש אכזריות, יש שם המון רוגז נסתר. הוא קורא לזה קצר ימים וסבא רוגז. קצר ימים, זה לא קשור אם זה ימי קיץ וחורף. הוא עצמו היום עובר בלי משהו משמעותי שקורה בו. ועל העניין הזה הוא אומר שמיני ובי, זאת אומרת שמהרוגז מיני ובי, אני אקרא לכם את זה, דהיינו מה שצריכים בהתחלה לשבר האכזריות להופכו לרחמנות, ומזה בעצמו מתגבר בחינת הרצון. כי מיני ובי אבא לייזל בן נרגה, מאחר שמתגבר ומהפך האכזריות שבטבעו לרחמנות, על ידי זה נתהפך הרוגז לרצון. הוא בעצם אומר שהאכזריות או הרוגז שלנו, אם נעבוד עם זה בעצמו, מזה יתעורר הרצון. במילים אחרות, התכונות השליליות שלנו הם המשאבים שלנו. הוא רומז בעצם אפשר להתמיר אותם ולהפוך אותם לאיכויות רבות עוצמה שלנו. אז כמה שיש לנו יותר מידות שליליות שלא תיקנו אותן, זאת אומרת, יש לנו פה משאבים נפלאים מאוד. זה הרעיון שמיני ובי. זה לא קודם אני אטפל ברוגז ואחרי זה יהיה רצון, קודם אני אטפל ב... זה בעצמו מיני ובי. הבעיה בעצמה תתגלה כפתרון. החיסרון בעצמו יתגלה כטוב. בבקשה. איזה הבחנה יפה. כי יש בגרזן את העלב מתכת. זאת אומרת, עם כל הכבוד לעץ, בלי שמביאים את ה... איך קוראים לזה ללב של הגרזן? שלושם. רגע, אז קודם כל זה כל כך יפה ההבחנה הזאת, שעם כל כמה שאנחנו עושים יחסי ציבור למושג מיני ובי, זה לא שלם מיני ובי, בדימוי החזל. אבל מצד שני, שיש את לב המתכת, שזה בעצם החלק הכי מרכזי בגרזן, אם אין לו, וזה יפה מאוד, אתה מקבל את מלוא הנקודות על ההערה הזאת, על אם אין לו את הקט של עץ, הוא לא בכוחו, זאת אומרת, הוא עדיין חשוב, אבל הוא לא בכוח שלו. זאת אומרת, שאנחנו יכולים בעצם להיעזר במשהו מבחוץ, אבל היעילות של הדבר שמבחוץ תהיה כשנשתמש מיני ובי. זאת אומרת, זה אפשר לעשות מיפוי של הבעיות שלנו בחיים. היום בכלל אין בעיות, יש אתגרים. ולראות באופן מזמין מה שם יכול להיות מיני ובי. מה יכול להיות... ולפעמים זה, אנחנו נגיד, לא מצאנו כלום. מיני ובי, מזה בעצמו. מזה בעצמו. בהקשר הזה, תודה לתודה. שזה כאב, זה גם אותיות כאב. מה הכוונה? באיזה הקשר? שלפעמים הכאב זה החונכות כמו אבא שמביא אותנו, אם נסכים לקבל את זה. והנקודה הזו שהוזכרה פה, הפוך את הכאב עצמו לאנרגיה. זה באמת אנרגיה. הכאב, אבל זה אנרגיה שהיא נוראית כביכול, היא שורפת, היא... ואנחנו יודעים ששריפה יכולה להיות גם קיטור, זאת אומרת, המנועים הקלאסיים מונעים מכוח השריפה, שזה... זה דיבור שהוא מרב אושר במקור. לקחת את ה... אני לא זוכר את הניסוחים שלו, אבל זה ה... ההקשר היה, זאת אומרת, שמהכאב עצמו להפוך אותו למנוע התקדמות. אז ממילא גם אנחנו, יש הסכמה לחוות אותו במלואו, זאת אומרת, לתת לו את מקומה. תודה. נכון, אז פה באמת אני מוכרח לומר לך שגם לי שהעמקתי בדימוי הזה, מה זה ממש מקוקח, אתה חרם על העץ. אבל אם אתה חושב על תיקונו של עולם, שכל הבריאה שואפת להגיע אל הייעוד שלה, זאת אומרת שגם עצים שישארו בטבע וגם כן, יש שם מחקרים על הכאבים שחווים הפירות כשקוטפים אותם והירקות, שזה זה לא להביל אתכם. אני רוצה להגיד שהוא איזשהו מקום, כל דבר, אמרנו פעם שרב נחמן אומר שאם דבר מסוים מביא לנו תועלת, אז גם לדבר בעצמו יש חיות. אז גם העץ, אם הוא מגיע למקום טוב, הוא...
לא, יש כאילו, בגלל הילנות, עושים בגלל העצים בטיר. אבל הוא שם באום
לתיקון
שלה, אבל זה
עשה להם
תיקון, כאילו.
וזה גם, זה טוב, את היערות בברזיל לא קורטים עם גרזן. את המסור החשמלי או על בנזין, זה לא עושים מהעץ של היער. זה לא מן היובי. כל עוד זה עם הגרזן, זה נשמע בסדר. כמה הוא יכול? כן. זמיני ובי, זה גם מתאים בהקשר שאנחנו נמצאים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. גם הכאב בעצמו, יש פה מיני ובי שקשור בבניין, קשור בחיים, קשור בתיקון. שבוע בעזרת השם, ביום הזיכרון של חיילי צה"ל גם נעשה שיעור. נתייחס גם לעניין. אבל הכאב עצמו... ומיני ובי. גם בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות בחיים שלנו שהמאורעות הכואבים הם היו אבני בניין. אבל בשביל זה אנחנו צריכים גם להסכים להיכנע לכאב. להיכנע לכאב זה לא מסכנות. להיכנע, הכוונה היא לקבל את הלימוד ממנו, לקבל את התנועה ממנו, לקבל לראות אותו כמלמד, לראות אותו כמועיל, לראות אותו כמצמיח. ולא כתקלה. כי אם אנחנו רואים אותו כתקלה, אז בהרבה מהמקרים נכנסת לשם האשמה. והאשמה היא כל כך יצירתית, שגם בדברים שממש לא קשורים אלינו, אנחנו יכולים... להאשים את עצמנו בעניין הזה. התחלנו את השיעור, עכשיו עושה ככה את האיסוף, את הסיכום. התחלנו לדבר על החשק. זה... החשק הוא בונה אצלנו משהו בנפש, הוא בונה משהו משמעותי. ולפעמים גם עניין מסוים לא עולה יפה רק בשביל שנחשוק בו יותר. נחשוף אליו עוד. אחרי זה הזכרנו את ה... אני יודע שישנו בוודאי, אבידת בת מלך. עשינו את ההבחנה בין המקום שבן אדם צריך להתעקש שאני יודע שישנו בוודאי, לבין לשמוע את הדיבור שאומר חדל לך לרדוף אחר הבהמות. עכשיו, גם הביטוי להתעקש זה לא בהכרח מתאים בו, זה פשוט לתת אמון במה שאני יודע, במה שאני יודע שמה שאני מחפש ישנו. אני יודע שישנו בוודאי. גם לפני סיום השיעור אני רוצה להזכיר שאנחנו עדיין בחודש ניסן. בדרך כלל, אחרי שבת מברכים, אנחנו כבר באווירה של אייר. תחשבו שכל הדיבורים הנפלאים שיש על חודש ניסן הם עדיין רלוונטיים. היום, מחר, מחרתיים. כל הברכה המיוחדת שיש בחודש הזה. בכל אופן, מה שאני לוקח מהשיעור זה דווקא את העניין של המיני ובי. כנאי להסתכל בכל אותם מקומות שבהם יש איזה חיסרון או בעיה או קושי, איזה אתגר, ולהסתכל עליו במבט רענן. האם אפשר להשתמש בו ברעיון של מיני ובי. למה אני אומר לשאול האם? כי לא לבוא בכוחניות, לא לבוא באיזה בעיה ולהגיד מיני ובי, זה שם הפתרון. כי לפעמים אני לא רואה את זה. אני לא רואה איך זה קשור למיני ובי. אז אם אנחנו באים ברכות בהזמנה כזו לראות האם הנושא שמעיק עליי, או הנושא שאיתו אני מתמודד, או הנושא שבו יש כרגע אתגר, האם הכלל הזה של מיני ובי יכול לעבוד? והשאלה הפתוחה הזו יכולה לגלות לנו הרבה דברים טובים. זאת אומרת שבדרך כלל המילוי לחסרונות שלנו מצוי די בסמיכות אל מקום הבעיה. לפעמים הבעיה בעצמה, מבט שונה שלה מתברר כפתרון. תודה להיותכם, תודה לפנים המהירות, תודה ללב הפתוח, תודה לקשב, תודה לרבי נחמן שמלווה אותנו כל שבוע. ובעזרת השם, בשבוע הבא גם נדבר קצת על יום הזיכרון, על מיני ובי, על עצמאות ועל העבודה של חודש אייר. לילה טוב.